שלום. נקרא פרשת יתרו, תן תורה. אחת מהספירות שאנחנו כל יום צריכים לזכור אותם. ויד דרשות של חז"ל, יש הרבה דרשות, אחת בשבת פ"ח, בין השאר. מה זה? אמר יש לקיש, מה ידכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, היתרה למה לי, בריאת העולם, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. את כל העולם, הוא מחכה ליום השישי. יום השישי, או שזה מצד ו' בסיוון, ה' הידיעה של אותו שישי ו' בסיוון, או ה' כנגד חמישה חומשות תורה, יש פרושים שונים. מכל מקום, העולם נברא כביכול בשישה ימים, אבל הוא לא גמר להיברא. היה תנאי שכאילו העולם היה חיכה 2,000 שנה לראות אם עם ישראל יקבל את התורה. ואם עם ישראל לא היה מקבל את התורה, לא היה אומר נעשה ונשמע, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. ואומר נפש החיים, שהקבלה הזאת, כן, שכל העולם תלוי בקבלת התורה של עם ישראל, זה לא משהו חד פעמי. זה לא, בסדר, עכשיו קיבלו, עכשיו אפשר להירגע. לא. מאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שורשה נעלם, זה העולם, כמאמרם ז"ל, בא משה והורידה לארץ, כן, משהו מאוד עליון, התורה הקדושה, האור האלוקי, בא נברא העולם. משה בא ומוריד אותה לארץ, האור הזה הולך ומשתלשל ויורד למטה לתוך העולם שלנו. כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו והגיוננו בה. הבל פינו זה, אנחנו אומרים את האותיות הקדושות של התורה. קורא, אדם קורא פסוק בתורה, אומר משנה, אומר איזה דברים של רב אביי ורב בגמרא, והוגה בה, כן, וחושב על התורה, ועוסק בה, זה הקיום של העולמות. שאם, כן, באמת, בלתי שום ספק כלל, תראו איזה אמירה עוצמתית, אומר נפש החיים, שאם היה העולם כולו מקצה עד קצה הוא פנוי חס ושלום, אף רגע אחת ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. מבהיל. אם היה רגע אחד שלא היה עיסוק בתורה בעולם, כל העולמות היו חוזרים לתוהו ובוהו חס ושלום. כן, אז אומרים, זה חלק מהעניין שיש הפרשי שעות בעולם, שאלה ירים פה, אלה ירים פה, ומה כשכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל. אפשר לעשות מישמר, נעשה חלוקת שעות, אז לא כל אחד, נשים שבכל שעה יהיה שניים, שלושה אנשים, שאם מישהו ממצמץ רגע, כן, הוא עושה משתהל, אז שחס שלום לא, בדיוק שהוא משתהל עכשיו אין דיון, זה שח, חבר שלום, 10 אנשים כל. זה לא מספיק. מה? כן, בדיוק. אבל זה לא מספיק, כי אומר נפש החיים, וכן שפעת אורם או מיעוטו חס ושלום, הכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. כן, זה לא רק אם העולם קיים או נחרב חס ושלום, אלא כמה אור אלוקי יש בעולם. כן, יש בהקלטה, כשצועקים חזק, אז רואים פתאום יש פה קופץ ככה גלים. כשמדברים חלש, זה קטן. אז גם כך, כשיש הרבה עיסוק תורה, עיסוק בתורה בעולם, אז יש, זה מה שמושך את השפע של האור האלוקי לעולם. ואז יש הרבה שפע של אור אלוקי, והמשמעות של שפע של אור אלוקי בעולם, הוא הופעה של טוב בעולם. וכשיש, כן, טוב, וחסד, ורחמים, ובריאות, ושפע, וברכה, והצלחה, והערה, וחוכמה, וכו' וכו' וכו'. וכשיש מיעוט, אם חס ושלום יש קצת מעט עיסוק בתורה, אז יכול להיות שהעולם לא נחרב, אולי זה מספיק כדי שהעולם לא יחרב, אבל זה אומר שיש רק, יהיה חס ושלום רק מעט שפע של אור אלוקי בעולם, על כל המשמעויות שלא לא צריך להגיד אותן. והכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. זו אחריות אדירה שיש לכל אחד שהוא עוסק בתורה, אומר הפסוק, אומר משנה, אומר חושב באיזה שאלה, באמונה, מתבונן, כן, מעמיק באיזה, לא יודע, זה אגדה של חז"ל, באיזה מדרש, הוא עכשיו בצורה פשוטה, אומר אין אפשרים בלי שום ספק כלל, הוא עכשיו מושך שפע של אור אלוקי לעולם, וזה מה שמקיים את הבריאה, מקיים לא רק שלא תחרב, מקיים, נותן לה קיום, נותן לה חיות, איזה דברים מרגשים ומתוקים, לדעת שאיזה אחריות יש לנו בלימוד התורה, ואיזה זכות עצומה, אדם, כל רגע שהוא מצליח, למרות שהוא עייף, לשבת ללמוד, אני אשאר עוד 5 דקות, ללמד עוד איזה משנה, אני אגיד 2 מקרא ו1 תרגום, אז אני עכשיו כבר, הראש לי כבר לא קולט, אז אני אקרא אפילו בלי להבין, אני לא יודע מה, אקרא משנה בלי להבין, גרוס זוהר, כל דבר כזה הוא מוריד את שפע של חיות לעולם, בטח אם אדם מצליח להעמיק ולהבין, ולעיין ולהקשות ולתרץ, ואני לא מצליח, ואני שובר שיניים, כל העיסוק שלנו והעמל שלנו בתוך זה, זה ממש מה שמקיים את העולמות, מוריד את השפע האלוקי, את האור האלוקי לעולם. קראנו בסוף פרשה הקודמת על המלאק, כן, הדבר הזה הוא גם משפיע על הקיום והעמידה של עם ישראל מול הגויים. כתוב, ויבוא המלאק ולחם עם ישראל ברפידים. מה זה ברפידים? אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורה. לפיכך המלאק בא אליהם, כן, את מוצא שאין השונא בא אלא על ידי רפיון ידיים מן התורה. שנאמר, טוב, וכו' וכו'. אז גם הכוח העמידה של עם ישראל הוא גם תלוי בתורה. ככל שיותר עוסקים בתורה, זה נותן כוח עמידה של עם ישראל. ובזה אנחנו בוודאי מסכימים ושמחים עם כל הלימוד תורה שלכן הוא החרדים, גם אפילו שהם לא הולכים לצבא, למרות שאנחנו חולקים עליהם בזה, אבל ודאי שאנחנו שמחים בלימוד תורה שלהם. כן, זה ברוך השם, ובטח בלימוד תורה של כל ישיבה וישיבה, איפה שהיא, כן. גם דברים ידועים על הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו, אמר ברכיה, שעה שיעקב מרכין בקולו ידי עשיו שולטות. כן, זה או אחד מול השני, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אם יעקב מחליש את הקול שלו, חס ושלום ידי עשיו שולטות. כתיב, ויעלונו כל העדה ויבוא עמלק. ובשעה שהוא מצפצף בקולו, כן, ויעלונו כל העדה, במקום ללמוד תורה, מה הם עשו? התלוננו. מה? לא חבל, יש לכם קול, יש דיבור. לא חבל לבזבז עכשיו את הדיבור על להתלונן. יכולים במקום להתלונן, ללמוד תורה. עכשיו, היה איזה רפיון, כן? לא היה קול יעקב, קול יעקב התעסק בדברים אחרים, אז זה גרם שידי עשיו באו ושלטו. בשעה שהוא מצפצף בקול, אין ידיים ידי עשיו, אין ידי עשיו שלטות. וכולי, יש כאן סיפור על בלעם, באו לבלעם ולבני מוסה גרדי, שאלו אותו, יכולים ללחם בעם ישראל או לא? אמר, לכו תבדקו, ליד הבית כנסת תעברו, שלחו כוח מודיעיני, תעברו ליד הבתי כנסיות, בתי מדרשות, תקשיבו, אם אתם שומעים שם כל תורה, זה לא הזמן. אתם שומעים שהם קצת התעייפו, אז אז אתם יכולים לנסות, ברור שהם לא עצמו. דברים מופלאים של הנציב מוולוז'ין, החיבור המפורסם של הנציב זה העמק דבר, פירוש של 5 חומשי תורה, ועוד חיבור שהוא קצת פחות מפורסם, העמק שאלה, שזה על השאילתות של רבה חייגאון, שזה פה בספרי עבודת מדרש, על בעל השאילתות, אז הוא כתב פירוש, ולפני הפירוש, הפירוש נקרא העמק שאלה, ויש קדמת העמק, זה ההקדמה של העמק שאלה, יש שם הקדמה ארוכה בחשיבות לימוד התורה, בתוך הדברים הוא שואל, הוא מקשה, ידוע דחזקיהו המלך הצדיק ואימו ישעיהו הנביא נתנו נפשם להגדיל תורה בישראל. הם דאגו, מסרו נפש כדי להגדיל תורה בישראל, כדי איתה בסנהדרין, שנעץ חזקיהו חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שנעוסק בתורה ידקר בחרב. והוא שואל, כן, ואז בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו עם הארץ, מגבעת האנטיפרס, לא מצאו תינוק ותינוקת איש ואישה שלא בקיאים הלכות טומאה וטהרה, ודבר זה מפליא. איך מצא יחזקיהו לב לגזור כזאת, שמי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב? איפה מצאנו? זה לא יהרג ובל יעבור, ודאי שזה דבר הכי גדול ללמוד תורה, אבל אין לזה עונש, יהרג ובל יעבור. איך יכול לבוא המלך לנעוץ חרב, להגיד מי שלא לומד תורה עכשיו, הוא, מה זה, כפייה? כופים אותה ללמוד תורה. אבל העניין שידוע, בימיו היה סנחריב משחית את הארץ, והיה שוטף כמה קהילות ישראל עד ירושלים. כן, היה באותה תקופה סנחריב פשוט שטף בכמויות אדירות של חיילים את ארץ ישראל, כל הגליל נפל, כל 10 השבטים, כל מה שמסביב, הגיע כבר לאזור ירושלים, והיה מצור וכו', והיה פחד מאוד גדול, וחזקיה, כן, בעיקר מלחמתן של ישראל הוא בכל תורה. היית במכות, כן, פה כמה מקורות, חלק מהם ראינו, נדלג קצת, עכשיו הוא כותב ככה, תראו. ולעולם זאת על ישראל, שורה שמתחילה על ישראל, קצת אחרי החצי. בשעה שהיו יוצאים למלחמה, היו מייחדים אנשים מוכשרים לתורה ולתפילה שיצאו עם הלוחמים לאוהלי השדה, ושם שנינו חרב לשונם בכל תורה. כדי היית במגילה, כן, יד ביד לנושע בלילה, הוא בתוך העמק, אמרו שלנו בעומק הלכה, וכו'. ולכן הרי זה נדרש כוח התורה בימי חזקיהו לצורך מלחמתם עם סנחריב, שראה שלא יוכבל עול סנחריב מפני חרב נטושה ולא מפני כובד מלחמה, אלא מפני חרב ישראל המיוחדת להם, כדי שם בסנהדרין וכו', כן, שזה הלימוד תורה. ולכן, אז אם כן שהיה צורך המלחמה, היה אפשר לגזור על זה, כמו שאפשר למלך לגזור על כל עמו ליטול חרב למלחמה בשעת הצורך. זה לא היה מדין לימוד תורה, זה היה מדין מלחמה. זה שחזקיה נועץ חרב בבית המדרש, זה לא כי בזמן רגיל הוא לא היה עושה את זה. אין עצה אחרת להילחם בסנחריב אם לא נדאג עכשיו ללימוד התורה בעם ישראל. זה הדבר היחיד שיכול עכשיו לעזור לה. זה לא סותר את זה שכשאפשר להילחם, צריך להילחם, כמובן. אבל אי אפשר, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, עוד רגע נראה בירושלים, בעצם, כן, והוא כותב פה, טוב, עוד רגע נקרא, אספר לכם רגע, זה אולי שני סיפורים. סיפור אחד, מלחמת לבנון השנייה, אז מלחמה התחילה ביום חמישי בערב, היה חטיפה של שלושה חיילים, כן, כל בשר רגע ו... ואז התחיל מתח מאוד גדול של טילים, הגיע גם למעלות, היינו עוד במעלות, ונסענו להורים, בכל מקרה היינו אמורים לנסוע להורים שבת, עוד לא ידענו, לפעמים יש כזה מתחים שנפסקים. נסענו שבת, לא ידענו מה הולך לקרות, מהלך השבת התגבר כל הסיפור, הקינו יום ראשון בבוקר, עוד התגבר, היו כבר הרוגים כבר בכמה מקומות, ואז התלבטנו מה לעשות, היינו עם ילדים קטנים, אמרנו, טוב, ברור צריך עכשיו ללמוד תורה, כן? אבל אולי נשאר באזור המרכז, שהוא רחוק יחסית מגבול הצפון, אז היה בטוח באזור המרכז, היום הכי בטוח בנוף הגליל, אבל התלבטנו מה לעשות, אולי נשאר באיזה בית כנסת וללמוד. אז אמרנו, התקשרנו לעזור של הרב ויצמן, שאז היה אהוד ציאני, מי שמכיר, אז שם, מה הרב אומר? אז הוא אמר, מה שאת אומרת, כאילו, אתם רוצים, כאילו, מה, אתם רוצים עכשיו להשאיר את הצפון ללימוד תורה? כאילו, עכשיו אתם, עכשיו לא לבוא ללמוד תורה בצפון. כשעכשיו הצפון הוא בסכנה, אז נשאיר אותו עכשיו בלי ללמוד תורה. ראינו מה אומר הנציב. אחרי זה כשהגענו וישבנו שם במקלט, הרב עצמן דיר שיעור, הוא ככה חיזוק, הוא גם את הנציב הזה. עד היום אני רק נזכר ברגעים האלה ש... הרגשת מה זה אש של לימוד תורה שאתה מרגיש, באמת זה תמיד ככה, אבל תמיד אתה לא מרגיש את זה. נמצא ביום חמישי בערב בבית מדרש, כבר חבר'ה נסעו הביתה, אתה נשאר עם שלושה חבר'ה מסביב, אתה לא מרגיש, אתה יש אחריות. אז אתה יושב במקלט, ועוד נפל איזה טיל במעלות שם, וקראנו איזה רעידה ככה, של... יד הבית הקשיש שם, ש... ואתה יושב שם, ואתה... אתה מרגיש פתאום מה זה אומר אחריות של לימוד תורה, ושכן, שהלימוד תורה עכשיו הוא מגן על הצפון, מגן על מעלות. ועד היום כשאני ככה נזכר בזה, זה ממלא כוחות שאתה מבין מה, קצת נזכר בחוויה, כן? ביום יום קשה לחוות את זה, אבל כאילו להבין באמת מה זה אחריות של לימוד תורה. בטח בשעת מלחמה, גם עכשיו, אנחנו בזמן שברוך השם כבר לא כמו שהיינו לפני שנתיים, צד שני, אנחנו גם, המלחמה לא נגמרה, יש עוד דברים שקורים מסביבנו, ובוודאי שהכוח של לימוד תורה תמיד הוא נדרש, ובטח בתקופות כאלה יש לנו אחריות מאוד גדולה. בכל אופן זה היה סיפור אחד. סיפור, המשך של הסיפור הזה, שאחרי נגמרה מלחמת לבנון השנייה, ואז ישבנו, נגמרה בבין הזמנים, חזרנו אחר כך אחרי הזמן, ואנחנו ישבנו באיזה שיעור בחדר של הרב ויצמן, לא זוכר בדיוק איזה שיעור זה היה, והעבירו לו שיחה תוך כדי, דבר שבדרך כלל לא כל שיחה מקבל כשהוא באמצע שיעור. בכל מקרה כאמור, שיחה חשובה, על הטלפון נמצא המגד או המפה, לא זוכר בדיוק, נדמה לי מגד זה היה, אם לא טועה, של הבנישים של מעלות, שכאילו אמורים לחזור עוד רגע, כאילו נגמרה המלחמה, נגמר בעצם הסיימות הפרק של ההסדר, אמורים לחזור שם לישיבה. אז אני שומע ככה תוך כדי את השיחה, ומבין ככה, הבנו שמה קורה. בעצם המגד מבקש מהרב ויצמן, אנחנו אחרי מלחמה, חסר לנו לוחמים עכשיו, כל היה מילואים, רוצים שהחבר'ה יאריכו כמה חודשים תשוב. אז ככה אמר לו, פחות או יותר בעי לישנה. אם המסקנה שלך מהמלחמה, שחסר לנו לוחמים, אז אנחנו הולכים להפסיד גם את המלחמה הבאה. המסקנה שלי מהמלחמה שהם צריכים לחזור כמה שיותר מהר לבית המדרש, להבין, לברר את הזהות, ללמוד תורה, להופיע התורה הגדולה של עם ישראל, וזה מה שנצח את המלחמה הבאה. כי זה קשור לוועדת וינוגרד במלחמת לבנון השנייה, המסקנה שלה הייתה שהלוחמים בשטח פעלו מצוין. הבעיה הייתה שלא היה ברור לדרגים הבכירים, כן, הדרגות הגבוהות בצבא ועד לשר הביטחון וכו', מה אנחנו רוצים מעצמנו. כמו שאחר כך אותו ימח שמו שכבר לא נמצא איתנו ברוך השם כבר כמעט שנתיים, אמר פה, אני חיזבאללה, אמר שישראל של היום, ככה הוא אמר אז, נאום קורא עכביש המפורסם, כן? אני כבר לא יודע, זה לא של ששת הימים, אני כבר לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. הלימוד תורה הוא, בלי הלימוד תורה, אין לנו, אנחנו מאבדים גם את הזהות, לא מבינים, לא ברור מה הדרך, וזה הדבר שבסוף הוא כוח העמידה של עם ישראל. גם בצורה סגולית כמו שראינו, זה הקיום הסגולי, הביטחון, השמירה, וגם בצורה הריאלית המעשית, זה מה שבונה את הזהות שלנו. ועיקר הבעיות שלנו מול האויבים זה הזהות, זה לא הכוח הצבאי. בכוח הצבאי ראינו איזה מבצעים מדהימים שעם ישראל יכול לעשות. הבעיה היא כשלא ברור לנו מה אנחנו רוצים מעצמנו. ובלי התורה לא יכול להיות לנו ברור מה אנחנו רוצים מעצמנו. זה אחריות אדירה. אז זה ההמשך של הסיפור. שלב השלישי אותו אתם מכירים, ראש הישיבה סיפר אותו בישיבה כמה פעמים, שבחודש תמוז לפני, שלפני שמחת תורה תשפ"ג, אז יום אחד הרב ויצמן קרא לכם ראשי ישיבות מהצפון, והביא את הדברים של האלוף בריק, שמביא את כל החשש, כן, תוכניות של החמאס וחיזבאללה לבוא לפשוט על יישובים בדרום, בצפון וכו', ואיך צהל לא ערוך לזה וכו' וכו', כמו שלצערנו אנחנו יודעים מה קרה. ואז הרב יצמן כנס את הראשי ישיבות, הוא מביא את הנציב הזה, הוא הקריא, ההמשך של הנציב כתוב, הוא מביא, בשעה שגזרו שני צדיקים עלו ראשי ערי יהודה שיגדילו תורה בהמון רבה ויעמיקו וידירו כוחה ולפעולה, היו כמה ערים שלא מילאו דבריהם ונשטפו. אנחנו מביא, מי שלא הקשיב ולא עשה ככה בתורה, אז נשטפו עם הצבא של הסנחריב. ביטוי קשה, נשטפו, כן, יש פה איזה זרם שככה ראינו, זה ממש הביטוי שראינו מה היה בעוטף, באותו יום. והרב עצמן אמר, אנחנו אחראים פה, הישיבות, עולם התורה אחראי עכשיו על השמירה על הצפון, אנחנו חייבים לדאוג עכשיו שיש בכל מקום לימוד תורה, וממש עכשיו עסקו, זה לקחו בישיבת מעלות מישהו בשכר, שהתפקיד שלו לראות איך קובעים בכל מקום, מה שמתאים, לא בכפייה, חברותות, איזה שיעור תורה, איזה שיעור במסילת ישרים, איזה, לא יודע מה, חבורת לימוד, משהו שלא יהיה מקום אחד, גם ביישובים חילונים, שלא יהיה מקום אחד שאין איזה משהו בלימוד תורה. ממש עשו מפה ככה, עם זה, איפה, מה יש פה, מה יש פה, ובאמת הצליחו בצורה מאוד רחבה בצפון, אנחנו לא יודעים להגיד מה היה, אם לא, אבל אנחנו בוודאות יודעים שזה בוודאי, גם זה, עם עוד הרבה אנשים טובים שלמדו תורה בצפון וכל מיני מקומות, בוודאי שזה מה שחלק מההגנה על עם ישראל, ברוך השם שלא היה פה מה שהיה במקומות אחרים, והאחריות שלנו אבל על כל הארץ ישראל, אבל על כל עם ישראל. ואת האחריות הזאת אנחנו צריכים לחוש אותה, להרגיש אותה, כשאנחנו נכנסים לבית המדרש, ללמוד סדר בוקר, צהריים, ערב, אז חוץ מהבנייה האישית שלנו, והמשפחה שנקים, והעולם התורני שלנו וכולי וכולי, יש לנו אחריות על עם ישראל, על ארץ ישראל, על העיר, יש לנו אחריות על העיר. הישיבה כאן קמה בגלל שראש העיר הקודם, שמעון גפסו, הוא בעצם הוא ראה את כל התהליך הדמוגרפי שלא נעריך בזה עכשיו, בהזדמנות אולי לקן שם כמה מילים. העיר פה עיר יהודית שהוקמה, עוד בן גוריון הוא רצה להקים אותה, ובמקום עיר, עיר מחוז בגליל התחתון, מכירים כבר את כל הסיפור הדמוגרפי שראש ישיבה חוזר הרבה, הנפה הכי קשה בארץ ישראל, יחס יהודים ערבים זה האזור שלנו, מהקריות עד טבריה וכו', שפי כמה ערבים לעומת כל יהודי, וקמה פה העיר, עם כל מיני מוסדות מרכזיים, משרד החינוך, מנהל מקרקעי ישראל, פרקליטות וכו' וכו'. ובעשורים האחרונים התחילו למכר בתים לערבים, וערבים נכנסים, יהודים עוזבים, ונוצר תהליך גדול של עזיבה, וכו' וכו'. וראש העיר הבין, תסתכל מה קורה בעכו ובעוד מקומות, הוא הבין שאחד הדברים, עשה כמה דברים, אחד הדברים שמשמעותיים שצריך לעשות, ישיבה בעיר היא כוח של תורה בעיר. היה פה עוד לפנינו, ברוך השם עוד אנשים שלומדים תורה, את חב"ד ועוד יהודים יקרים, אבל צריך עוד ישיבה מרכזית שתהיה בעיר, ולכן פנה לרב עצמן, ביקש להקים פה את הישיבה. וזה גם היה תהליך, בהזדמנות לא נספר עליו, אבל סוף קמה הישיבה. וזה הסיבה, עם כל העניינים של הישיבה והדרך של הישיבה וכו', היסוד של הישיבה היה מתוך בקשה של העיר. ונכון שביום יום אנחנו לא כל הזמן יוצאים לעיר. יש דברים שעושים את הלימודים ילדי ארבל, שמחת תורה שיוצאים לבתי כנסת, ועוד דברים כאלה ואחרים. אבל עיקר המשמעות של הישיבה בעיר זה עצם עוד מקום של תורה בעיר. ברוך השם יש עוד ציבורים, והכולל של הליטאים ותורת החיים וכו' וכו'. כולנו ביחד אחראים על החזקת התורה בעיר. מעבר לדברים הנוספים של התורה של הישיבה, והאחריות שלנו להופיע את התורה של הישיבה, דברים שאנחנו מאמינים בהם, ואיך הדברים האלה יוצאים החוצה וכו' וכו', אז נדבר על זה כמה מילים. וזה גזרה שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך. וכל אחד מאיתנו שזוכה לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה, זה זכות, כל זה זכות עצומה. זכות עצומה. וזה גם אחריות עצומה. ואנחנו, כל אחד צריך לשאול את עצמו, כל בוקר כשהוא נכנס לבית מדרש, וכל פעם שהוא רוצה לצאת הביתה, איפה אני נותן את הכתף שלי לכוח הזה של הלימוד תורה בעיר, של ההופעה של הישיבה, של בניית הבתים, של וכו' וכו', שזה דבר, כפשוטו, זה מה שמחזיק את העיר. עם עוד הרבה עשייה של הרבה יהודים יקרים, אבל כל הכוח שלהם לעשות, ולבנות בתים, ולהביא יהודים, ולהתעסק במערכת החינוך, כל הכוח הזה מקבל את הברכה מתוך לימוד התורה. כמו שגם הכוח של החיילים, כמו שאמר הנציב, יש את החיילים יוצאים לקרב, אבל לידם יש אוהל של, ליד האוהל של הלוחמים, יש אוהל של תלמידי חכמים שהם לומדים תורה. אז אולי יש להם פרופיל שהוא פחות מאפשר את הלוחמה, אז הם באים עכשיו עם הלוחמים, לא רק יושבים בבית במקלטים, באים כדי שהלוחמים ייצאו עכשיו לקרב, ופה מאחוריהם, בקו הראשון, יש את, 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 את האנשים שלומדים תורה, וזה מה שנותן את הברכה ואת השמירה על הלוחמים. יש בירושלמי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים. כן, הם לא דאגו שיהיה לימוד תורה קבוע בעיר, לתת משכורת למלמדי מקרא ומשנה. מה תמה, על מה עבדה הארץ נצטק המדבר מבלי עובר, ויאמר השם על עוזבה מתורתי. רבי יהודה נשיאה שלח לרבי חייא ולרבי יסי ולרבי עמי למעבר בקריאת הדערד ישראל, למתקנן על ספרין ומתעניינין. כן, הוא אמר, אתם עכשיו יש לכם משימה לאומית, אתם עוברים ממקום למקום, ודואגים שבכל מקום יש מלמדי תורה. הגיעו למקום אחד, אלין אחד אתר, ולא השכחו, לא ספר ולא מתניין, לא מצאו שם, לא אף אחד שמלמד תורה. אמרינו, הייתו לנו נטורי קרתא, תביאו לנו את שומרי העיר, פה הביטוי נטורי קרתא, תביאו את שומרי העיר. הייתו לנו סנטורי קרתא, תביאו לו את הקב"ס, כן, איש הביטחון. אמרו לו, אילן ינון את טורי קרתא, לית אילן אלה חרוב קרתא, אלה שומרי העיר, אלה מחריבי העיר. אמרי לו, מה נינון את טורי קרתא? אמר לו, ספריה ומתניניה, עד הידכתיב, אם השם לא יבנה בית, יצא במלבוניו בו, אם השם לא ישמור, ישב שקד שומר. שומרי העיר זה לומדי התורה שבעיר. רגע, למה אתה קורא אבל, אתה קורא לחיילים, מחריבי העיר? אז קודם כל, לצערנו, ראינו בהתנתקות, כן, בגירוש, מה שנקרא. צד אחד הגירוש זה יותר עוצמתי, כי זה מבטא את מה שעשו שם לאנשים. מצד שני, ההתנתקות, יש בזה משהו, הביטוי הזה, יש בו גם צד עוצמתי קשה, כן? כאילו עם ישראל התנתק מחבל ארץ אל ארץ ישראל, שאנחנו ביום ט"ו בשבט, כאילו חגה של ארץ ישראל, אז צריך להבין שהכוח והברכה של ארץ ישראל זה תלוי בתורה. אומר, ראינו בהתנתקות שאותו כוח, החיילים היקרים שלנו, אנחנו מתפללים לשלומם ומתגייסים, ואנחנו בעצמנו חיילים, והילדים שלנו, וכולם, כולנו חלק מהצבא היקר והקדוש שלנו. אבל אותו כוח עצמו של הצבא, אם הוא מנותק מהתורה, הוא עלול להתהפך ולהיות הכוח שמחריב. כי כשהכיוון הוא לא ברור, אז כל העוצמות הצבאיות יכולות להתהפך בדיוק הפוך. חס ושלום, ראינו את זה קורה. ועד רבה, היום אנחנו עדים לתהליך, ברוך השם, שהצבא בעצמו נהיה הרבה יותר מחובר לערכים. והמדינה בכלל, והנהגת המדינה היא לאט לאט יותר ויותר מתחברת לערכים. אבל כל התהליך הזה מתחיל מתוך בתי המדרש. כמה נדע להופיע תורה גואלת, תורה שיודעת לבוא ולהביט על תהליך הגאולה בעיניים פנימיות, עיניים שהן מבינות התהליך ורואות את השכינה חוזרת לציון. כמובן יש בעיות, צריך לתקן אותן, לא להתעלם מהבעיות. אבל זו אחריות גדולה להיות בבית מדרש, כל בית מדרש בדור שלנו, בטח בבתי מדרש כמו שלנו, עם עוד הרבה ישיבות יקרות וחשובות. לאור תורת הרב זצ"ל, זה אחריות מאוד גדולה, וזה מה שבונה את עם ישראל, וזה מה שנותן ברכה אחר כך לשופטים, לרופאים, ולחיילים, ולשוטרים, ולחקלאים, ולבנאים, וכן הלאה וכן הלאה. זה הלב, התורה היא הלב, היא הלב של כל העולם כמו שראינו, החיות והקיום של כל העולם, היא הזהות, היא הערכים, היא הדרך, ומפה יש לנו אחריות מאוד גדולה. אפשר עוד להאריך הרבה בעניין הזה, אבל אני רוצה לחזור בכמה מילים לישיבה שלנו ולאחריות שלנו על הישיבה. אז כל אחד, קודם כל יש את הסיפור שלו ואת התהליך שהוא עובר ואת מה שהוא בונה בעולם הרוחני שלו כשהוא בישיבה, וזה נכון. באמת הסיפור של כל אחד מאיתנו הוא חלק מסיפור הרבה יותר גדול. זה שאנחנו, כל אחד עכשיו נמצא בישיבה שהוא נמצא, ואנחנו עכשיו נמצאים פה בישיבה כאן. התהליך האישי שאנחנו בונים הוא חלק מהגזרה גם, אם נסתכל במבט יותר כללי, היא חלק מהאחריות שלנו על העיר, חלק מהאחריות שלנו על עם ישראל, על הופעת התורה של הישיבה, שאנחנו רוצים גם שהיא תצא החוץ על עם ישראל. אנחנו מאמינים בה, יש הרבה דברים, שאנחנו, שוב, בענווה, אנחנו... הרבה דברים בהרבה ישיבות, אבל יש גם משהו מיוחד וחשוב לישיבה שלנו שאנחנו מאמינים בו ושמחים בו. וחלק מזה יש לנו אחריות גם על הלימוד יום יום, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, שבת וכו', תפילה וכו' וכו'. כי כל אחד שמגיע הוא מוסיף, אינו דומה, המועטים עושים את המצווה, המרובים עושים את המצווה. לא דומה תפילה שעכשיו נמצאים 80 איש לתפילה שיש שם 20 איש. לא דומה שבת שיש בה 60 אנשים ושבת יש בה 30 אנשים וסדר בוקר וכולי וכולי. זה קודם כל. ומעבר לזה גם איך באמת מגדילים את הישיבה וממשיכים את הישיבה, בהקשר הזה גם של להביא חברים והנושא של השבושים, איך אנחנו באים ודואגים לעתיד של הישיבה מתוך מקום שבאמת מאמין בישיבה, להגיע, יש לנו חברים שמיניסטים, יש לנו בני דודים, יש לא יודע מה, כל מיני צורות. אנחנו באים ואומרים, אחי, בוא, יש כאן משהו שאנחנו מאמינים בו, כדאי לך לבוא. באמת, אני אומר לך את זה, יש לי גם נגיעה אישית שתבוא, אני אשמח שתגיע לישיבה שלי, כן? אבל זה לא סותר את זה, שאני גם מאמין שזה טוב לך. אם לא, אין בעיה, מי שלא טוב, אנחנו עושים רק מי שמתאים לו שיגיע. תבוא לראות, תבוא, תראה מה זה שבת, תבוא, תגיע ליומיים לישיבה, בוא תראה את ה... תורה של הישיבה, את האווירה שבישיבה, את החבורה, את המשפחתיות, את הליוויים, את כל מיני דברים שטובים שיש בישיבה, לבוא, לא להתבייש. אנחנו יש לנו אחריות לזה. כשהם מגיעים מתוך שליחות ואחריות, צריך לבוא לעשות את הדברים בלי בושה. צריך ללמוד מאחינו, כן, החבדניקים, שהם מרגישים שליחים, עושים, לא מתביישים. עכשיו אני מאמין בזה שעכשיו מה שהכי טוב בשביל היהודי, שאני אניח לו תפילין, אז באהבה גדולה נגיד, אחי, בוא תניח תפילין. יכול להיות שיגיד לי לא, יכול להיות שלא, בסדר. אבל, אז אותו דבר, באהבה גדולה, אחי, בוא תבוא לישיבה, כדאי לך. ואם אין לי עכשיו מישהו שאני מכיר שמיניסט, יש רם, שאני למדתי אצלו, והוא רם של שמיניסטים, אז אני יכול להרים לו טלפון, לספר לו, הרב, למדתי לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 4 שנים, אז קודם כל רציתי לספר לך את התהליך שאני עובר בישיבה, כמה טוב לי בישיבה, ולספר ככה מה שאני רוצה לספר, ואם יש, קודם כל שתדע, ותודה רבה ככה על כל מה שעברנו ביחד, ואם יש גם חבר'ה שמתאימים, אז נשמח גם שתציע להם לבוא. כשרם שומע את זה מתלמיד, כשהוא שומע את זה מראש ישיבה, כל הזמן יש לו 20 שיחות כאלה בשבוע. כשהוא שומע את זה מתלמיד שלו, זה כבר לא משהו, זה כבר משהו שהוא מבחינות אותנטי, כאילו זה מישהו שלמד אצלי והוא בא לספר לי, זה באמת אמיתי, זה לא רק משהו שמאינטרסים, לא שראש ישיבה מתקשר, זה עכשיו מקום נמוך של אינטרסים, אבל זה נראה כבר, יכול להיראות להיצבע בצבע כזה, אבל כשמגיע מתלמיד של רם זה משהו אחר, אז זה קודם כל, כל אחד שיחשוב איפה הוא יכול לבוא ולתת כתף, באמת מתוך האחריות על, 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 על תורה בכלל בעם ישראל, על, על התורה בעיר, ועל הישיבה, ועל המשך הישיבה, ועל התורה של הישיבה, באמת יש לנו, שוב, אנחנו לא לבד, יש עוד הרבה ישיבות, והרבה, אבל זה הגזרה שלנו, שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו חושב, כן, כל אחד מגיע למקום שלי בו חפץ, אבל חלק מזה שמקום שלי בו חפץ, כי גם הוא מרגיש שפה המקום הנכון שלי להיבנות, ופה גם השליחות שלי, גם אם הוא עוד לבטא, ולאט לאט הוא מתחבר למה שקורה, ואיפה אני מתחבר לאחריות הזאת. מתוך זה, משפט אחרון, אנחנו עושים בעזרת השם בשבת לא הקרובה, שבת משפטים, שבת שבושים, בסדר שהיא לא שבת גיבוש, שבת שבושים, להזמין חבר'ה גם שכבר היו וגם חבר'ה נוספים, אז בעזרת השם אני חושב שמתנה להיום או מחר, לא יודע, הוא יביא מה שמודעות לדבר הזה, אז בכל הדרכים שאתם רואים לנכון, כמו שזכרנו, אם זה לדבר עם חברים, קרובי משפחה, רמים שלכם, כל אחד הוא שליח, כל אחד הוא יכול לזכות, כן, זוכה כל הזמן, אבל עוד נקודה שיכול לזכות להיות באחריות לדבר הזה של הופעת תורה בנוף הגליל, הופעת קיום הישיבה, המשכת הישיבה, התורה של הישיבה, הגדלת התורה של הישיבה וכו' וכו', כל אחד בראש גדול שיחשוב איפה הוא יכול, ובטח להיות בשבת הבאה כמה שיותר עם כל הכוח, לתת את האווירה של הישיבה, החיבור, את הערת פנים, בעזרת השם, וזה ניתן את החלק הקטן שלנו גם כן לרוח הגדולה הזאת, שאנחנו נזכה להיות עוד 20, 30, 40 שנה באירוע היובל של הישיבה או ה-60 שנה, תוכלו לבוא עם הילדים שלכם ולבוא ולהראות, תראו, הישיבה שאנחנו היינו חלק מהקמה שלה, והיום תראו מה יש פה, בעזרת השם, אולי כבר תהיה עד אז בדרומית, בעזרת השם. טוב, בעזרת השם. Thank you.